בואו נפתח באיגרת השונה של פטרוס, פרק 4, פרק ד', עמוד 436, ונקרא את שמונת הפסוקים הראשונים. שוב, אני קורא מההתחלה כדי שנראה את הקשר. הפסוקים קשורים אחד בשני, כמובן. שוב, ראשונה לפטרוס, פרק 4, מ-1 עד 8. ועתה, כאשר עונה המשיח בעדנו בבשר, כן גם אתם התעזרו במחשבה היא, כי המעונה בבשר חדל מחתו. למען אשר לא תחיו עוד לתאבות בני אדם, כי אם לרצון אלוהים כל ימי היותכם עוד בבשר. כי דיינו את החיים אשר עברה לעשות כחפץ הגויים, בלכתנו בדרכי זימה ובתאבות, כסובי יין וסולי בשר ורודפי שחר ותאבות עבודת האלילים. וזאת מהים הם ומגדפים, כי לא תרוצי מהם לשטוף בזימה כמוהם, אשר ייתנו חשבון לפני העתיד לשפוט החיים והמתים. כי על כן התבשרו גם המתים, למען ישפטו בבשר לפי דרך בני אדם, ויחיו ברוח לפי דרך אלוהים. אין קץ הכל קרב, לכן היו צנועים וערים להתפלל. ולפני כל דבר אהבו איש את אחיו אהבה חזקה, כי על רוב פשעים תכסה אהבה. פעם שעברה הגענו עד פסוק 5. אני חייב להיכם הערה קטנה, אולי חשובה. אני לימדתי את האיגרת הזאת בקהילה לפני הרבה שנים, אני לא זוכר מתי, אולי 15 שנה, נניח פחות או יותר, לא משנה, לפני הרבה שנים. ואני מלמד את השוב, ואני חייב לומר בצורה חד משמעית, שעכשיו כשאני עובר לפעם שנייה אחרי הרבה שנים, אני ממש מרגיש שההבנה שלי יותר רבה. ואני מעריך שאם תשמעו את הדרשות לפני הרבה שנים, הן פחות מדויקות. ותודה לאל, אנחנו באמת כל הזמן, ההבנה צריכה לגדול. זה מה שקורה. לכן אגב, אני בשום אופן לא הייתי מוכן לכתוב ספר, כי כשאתה מעלה את הדברים לכתב, כבר אתה לא יכול לשנות את זה. אנשים קוראים ומתייחסים וצריך מאוד להיזהר. זה הספר היחיד שאין בו טעויות. כדאי לאמץ אותו כמובן. לגבי פסוק 5 בקצרה, נראה אם אתם זוכרים, אומר כאן, יתנו חשבון. על מי מדובר כאן, אתם זוכרים? חשוב להבין גם לגבי הפסוקים הבאים. מי ייתן חשבון בפסוק הזה? הגויים ש... איך שכתוב פסוק 3? כל אותם גויים שחיו בתאוות שלהם, הלכו בדרכי זימה, פסוק 3. תאוות, צובי יין, בשר, עודפי שחר, עבודת אלילים. אנחנו יודעים מה קורה בעולם, זה היה ככה תמיד. לצרן רוב האנשים בוחרים מרצונם לחיות בתענוגות אחת. כן. כל יום, כל שבוע, כל חודש וכל השנה. שנים רבות. חיים ונהנים כמה שיותר. אני מדגיש, הם חיים בחטא. והם יודעים שהם לא בסדר. כל אדם יש לו מצפון, כפי שלמדנו בגלת אל הרומים, והם יודעים שהם לא בסדר, אבל הם כן בוחרים ברע בחטא. וכשלמדנו בגלת אל הרומים, חשוב להבין את האמת הזאת. היא אמת מאוד קשה. נבין שהחטאים האלה הולכים ומצטברים במהלך חייו של אדם שחי עשרות שנים, מגיעים לערימה ענקית של חטאים. ומה כתוב? יום יבוא, ואנשים ישפטו על ידי ישוע, על כל חטא וחטא, הם ישלמו את כל המחיר. ולצערי אני אומר, העונש יהיה כבד ביותר לנצח, על כל מה שהם עשו, על כל הרוע והרשע שהם בחרו לעשות. אז בעולם הזה כמה עשרות שנים נהנים בלי הפסקה, בלי חשבון, מה מחכה להם? מה מחכה להם לנצח? זה במשפט הכיסא הלבן, תקראו בסוף חזר נוחם פרק 20, מה מצפה לאנשים האלה? עכשיו הייתי רוצה מיד לבוא לפסוק 6. עשינו לפסוק 5, מדבר על אותם גויים לא מאמינים כמובן שחיים בחטא. להבנתי זה קשור לפסוק הבא, פסוק 6. לכן הדגשתי את זה. כי על כן התבשרו גם המתים, למה נשפטו בבשר לפי דרך בני אדם, ויחיו ברוח לפי דרך אלוהים. לפני שאני אשתדל להסביר את הפסוק הזה לפי הבנתי, אני חייב להגיד לכם, זה אחד הפסוקים הכי קשים בברית חדשה, הכי קשים להסבר, יש עליו המון פרשניות שונות, אני לא אתחיל להלאות אתכם, למה הוא מתכוון כאן? אנחנו מאמינים שהכל נכתב בהשראת רוח הקודש. פטרוס יודע מה שהוא כותב. אנחנו צריכים להשתדל להבין למה הוא מתכוון. ואני אנסה להסביר בזהירות. התבשרו גם המתים. בואו נתחיל כאן. ברורנו לגמרי שאנשים שמתים, גמרנו, סיימו את החיים בעולם, הם לא יכולים לשנות כלום. זה כולנו מסכימים. אני למד בגטל העברים, נגזר על בני האדם פעם אחת המוות, ואחריו אתם זוכרים מה? הדין. זה לא כמו בהרבה אמונות, גם אצל הקתולים ביהדות, מתפלים עבור על עליית נשמתו של הנפטר וכל מיני דברים שאין להם שום בסיס בכתובים. אחרי שאדם מת גמרנו, לא יכול להשתנות כלום, לא לטוב ולא לרע, זהו זה, זה סגור. כשהוא אומר כאן, התבשרו גם המתים, למה הוא מתכוון? אני חייב איך שאני מבין. פטרוס עכשיו חוזר אחורנית. בזמן חוזר אחורנית. הוא מדבר על אנשים שעכשיו, כשהוא כותב את האיגרת, הם מתים, זה נכון. אבל לפני כן, כשהם היו בחיים, הם חיו, והם התבשרו, הם שמעו את בשורת ישוע המשיח, האם הם קיבלו את הבשורה? התשובה היא כן, הם קיבלו את הבשורה. עכשיו, מה קורה? אנשים כאלה, חלק מהם, הם עמדו לפני בני אדם, והיו צריכים להישפט על האמונה שלהם, שאנשים בעולם לא קיבלו אותה. לכן הוא אומר כאן, שימו לב, למה נשפטו בבשר לפי דרך בני אדם? כלומר, כשהם היו, חיו כבני אדם, הם נשפטו על ידי בני אדם שדנו אותם למוות. עכשיו, דרך בני אדם, אתם יודעים, אנשים לצערנו, יש להם דרכים שונות להוציא להורג. אני אתן רק שתי דוגמאות מאוד ברורות. איסטפנוס, לדוגמה, הוצא להורג בסקילה. סקלו אותו למוות. הוא נראה לפני הסנהדרין, מי שאוכל זה אחרי זה, פשוט החליטו להרוג אותו. יעקב, אחיו של יוחנן, אור זו ציווה להרוג אותו בחרב. אנחנו יודעים שיותר מאוחר, אחרי שהאיגרת הזאת נכתבה, יותר מאוחר, אחרי כמה שנים, בתקופה של רומא וכל הטרור שנעשה שם, מאמינים בישוע גם הוצאו להורג בדרכים שונות, גם על ידי צליבה, מוות קשה ביותר. היו מאמינים שהושלחו להתערף על ידי חיות טרף. כלומר, דרך בני אדם היא שונה ומגוונת להוציא אנשים להורג. כך אני מבין את זה. פה מדובר בפסוק הזה על מאמינים אמיתיים בישוע שהיו מוכנים להקריב את החיים שלהם, לתת את הכל למען ישוע ולמות עבור קידוש שמו. בניגוד לפסוק הקודם שבו דיברנו אנשים לא מאמינים שישלמו יום אחד לנצח. תראו, בעולם הזה הדבר הכי נורא שיכול לקרות לבן אדם, שהורגים אותו, מוצאים אותו להורג. זה דבר היום ונורא לראות את הגופה המתה. זהו, הכל נגמר, חידלון. אבל זה לא נגמר. שימו למה שהוא אומר לסוף הפסוק, פסוק 6. ויחיו ברוח לפי דרך אלוהים. הפסוק הזה נועד לעודד מאוד, נכון, הם מתו. תחשבו, פטרוס, לפי מה שמבינים, כנראה נצלב עם הראש למטה. לרגליים למעלה, זה מוות שקשה לתאר איזה איסורים עוברים על בן אדם כזה, עד שהוא מת. והם אחרים באיסורים מאוד קשים. וזה לא קל ולא פשוט, גם מסטפנה שסקלו אותו, דבר מאוד קשה לראות סקילה עד מוות. אבל אנחנו מבינים, מאמינים, המוות זה לא הסוף. הם מתו בגופם, זה נכון, מתו. אבל הם חיים ברוח, לפי דרך אלוהים. ישוע אומר לנו בבשורת יוחנן, פסוק מאוד חשוב בהקשר הזה, המאמין בי יחיה גם כי ימות. אני חושב שכולנו באמת מאמינים באמת הזאת בצורה מאוד חזקה. ואני אומר, גם אם אנחנו שומעים גם בימינו על אנשים בעולם שנרדפים עד מוות וזה קורה, הורגים אותם בגלל שהם מאמינים בישוע. אז מצד אחד זה קשה, הם לא מתים מוות טבעי. מצד שני, להבין שהשכר של אנשים כאלה הוא לא יתואר. תראו, לפי הבנתי הפשוטה, אין דבר יותר יקר לבן אדם כמובן מאשר החיים שלו. החיים. הרצון לחיות זה הרצון החזק ביותר שקיים אצל כל בן אדם באופן טבעי. זה ברור, לחיות. אם אדם מוכן לוותר על החיים שלו, מה יותר מזה? אדם שמוכן למות עבור ישוע, להקריב את החיים, זה הפסגה שאפשר להגיע אליה. ואותו אחד, למרות שהוא מת וגופו חדל לפעול בבשר, הוא חי בדרך אלוהים. אני אומר, עד היום אנחנו לא יודעים בדיוק, לא יודעים בדיוק מה קורה למאמין או מאמינה אמיתיים אחרי המוות. אנחנו לא יודעים בדיוק. לא ברור. נכתב זה מעט מאוד. אני מבין באופק לי שהם נמצאים מאדון, איפה בדיוק לא יודעים. כנראה שהם מצב של שינה, מנוחה מוחלטת. מוכנים לקבל את הגוף הרוחני ואת השכר הנצחי. כך שאתם רואים בשני הפסוקים האלה, אם אנחנו מחברים אותם ביחד, רואים מצד אחד איזה עונש היום ונורא מצפה לאנשים שבוחרים לעשות את הרע בין אלוהים, ובקיצוניות השנייה מאמינים בישוע שהם מוכנים להקריב את החיים שלהם והם יקבלו את השכר הנצחי מישוע המשיח. כך אני מבין את הפסוק הזה. רק שאלה קטנה שאי אפשר שלא לשאול אותה. השאלה היא באמת כמה כל אחד מאיתנו מוכן היום למות עבור ישוע. שאלה מאוד רצינית. באמת להקריב את החיים, למות ממש. להיות מוצא להורג, לא להתכחש עבור ישוע. השאלה היא לא פשוטה, אני גם לא מצפה לתשובה. אני אגיד לכם משהו, מה שאני מבין גם מרגיש. אם אנחנו בשגרה, בחיי היומיום, אנחנו מתכחשים לעצמנו, אנחנו באמת מתים לעצמנו יום יום, אנחנו מתרגלים לזה, אנחנו באמת משתדלים לחיות ברוח לפי רצון אלוהים, תהיה לנו את היכולת לוותר על החיים האלה, כי אנחנו בעצם חיים לכבוד אלוהים, אנחנו לא חיים בבשר. מאמין שחי בבשר או מאמינה שחי בבשר, אני אומר שלו מאוד מאוד קשה לוותר על הדברים שהוא כל כך אוהב בעולם הזה. פולוס כותב לתימותיוס על המעונגה בבשר, אתם זוכרים את זה? אחת שמתענגת בתענוגות החטא, אין לה קשר מאלוהים. אדם שאוהב את דברי העולם הזה, הוא בכלל לא שייך לאלוהים. ואני אומר, אם אנחנו באמת חיים את החיים הנכונים כל הזמן, אני מאמין שאם נצטר לבוא למבחן הנעלה של להקריב את החיים, זה המבחן הכי גדול, אלוהים ייתן את הכוח בעזרו. הוא לא יצפה מאף אחד שלא מסוגל לעשות את הדבר הזה. ואני מסכים שיש כאן גדילה רוחנית אמיתית. פה מדובר על מאמינים שהגיעו לשלב הזה ושילמו בחיים שלהם עבור האמונה בישוע. בוא נעבור לפסוק הבא. פסוק 7. הן קץ הכל קרב. לכן יהיו צנועים וערים להתפלל. גם שאלה מעניינת. מה זה קץ בעברית? זה סוף, כולנו יודעים. פטרוס אומר, קץ הכל קרב. למה הוא מתכוון? לאיזה קץ? קץ של מה? האם כאן על קץ העולם? יודעים, יש דבר כזה, כתוב גם משום, המחזיק עד את קץ הוא יבשע, הביטוי קץ מופיע כמה פעמים, קץ זה סוף התקופה ממש, סוף העולם ממש. עוד לא הגענו לקץ. הוא מתכוון לקץ, הוא אומר כאן, שימו לב, אין קץ, הכל קרב. הקץ מאוד קרוב. יש כאלה מפרשים גם על קץ העולם. מבחינת אלוהים, אני מסכים, למדנו שאלף שנים שלנו זה יום אחד בין אלוהים. מבחינת אלוהים זה הכל קצר וקרוב, זה יומיים בזווית של אלוהים. לנו אלפיים שנה נראה הרבה זמן, כשאנחנו חיים בדרך כלל רק כמה עשרות שנים. א', זה יכול להיות גם בהקשר הזה, אבל לפי הבנתי, בכלל ייתכן עוד הסבר לתת, על איזה קץ הוא מדבר. מה זה? של מי? הקץ הכל קרב, שכל אחד ימות כל אחד? א', זה ברור. זה ברור שכל אדם ימות. זה לא חדש לאף אחד. אז מה, אדם צעיר בן 20, אולי יש לו לחיות עוד 40 חיים.
הוא אומר תרדיפות, הוא אומר בפרק א'.
כן. יכול להיות גם, בפירוש אני מסכים, יכול להיות. מאמינים שיצטרכו לשלם בחייהם בגלל האמונה, ועבורם הסוף החיים שלהם קרוב, זה בהחלט יכול להיות. גם אני מסכים, יכול להיות. יש כאן כמה אפשריות, אני מסכים, שהן נשמעות נכון מאוד. יש לתי עוד הסבר אחד. אתם יודעים מה קרה כמה שנים אחרי שהוא כותב את האיגרת הזאת, אתם יודעים אולי? כדאי לדעת שפחות מעשר שנים, פחות מעשר, וזה זמן קצר, אחרי כמה שנים קרה הדבר הכי איום ונורא שקרה לעמנו ישראל, זה חורבן בית המקדש השני. כשהוא כותב את הדברים האלה, פטרוס לא יכול לדעת את זה. מאיפה הוא ידע את זה? זה הייתה מציאות שחיו בתחת של שלטון הרומאי, אבל הרומאים נתנו ליהודים לחיות באוטונומיה, לחיות את החיים שלהם, לנהל את הדברים פחות או יותר, לשלם מיסים שיהיה רגוע, חיים פחות או יותר סבירים למרות המיסים הכבדים. אבל תוך זמן קצר, הכל עומד להשתנות. ואם פעם קראתם, כדאי קצת ללמוד על חורבן בית המקדש השני, זו הייתה טרגדיה לא תתואר. למרות שעברו כמעט אלפיים שנה משנת 70 לספירה, זה משהו שאי אפשר יותר במילים. זאת הייתה המכה האחרונה קשה. אחרי חורבן בית המקדש הראשון, בנו שם בית המקדש השני, הרומאים באו. ובלי רחמים השמידו והרגו ורצחו. טוענים שם שמאות אלפים נהרגו. טיטוס, השליט הרומאי שבא להילחם, הנציב, הוא לא ריחם. ואיך שישוע אמר, בית המקדש נחרב, אבן אל אבן לא נשארו, אלא את זה באש, הכל נשרף. כל עבודת המקדש נפסקה. הסתיימה. אין יותר עבודת כהנים, אין יותר קורבנות, הכל נגמר. הסנהדרין הפסיק לתפקד כמובן. מי שיודע, היה אסון לא יתואר. ירושלים נחרבה בחלקה הגדול מהמלחמה הנוראה הזאת. אגב, אלה שנשארו, הזקנים הקטנים, הם הרגו אותם, ורבים מהצעירים יותר נלקחו להיות עבדים לרומאים. דברים מאוד מאוד קשים. עבור עמנו זו הייתה שואה אמיתית. מי שיודע, אחרי זה ניסו ביבנה להתחיל לחדש את המסורת היהודית ומה שהיה, אבל בירושלים זה מה שהיה סוף של תקופה. ולמעשה עד ימינו, עד לפני 70 שנה, נמשכה הגלות של כמעט 2,000 שנה, אחרי חורבן בית המקדש השני. בהחלט ייתכן להבנתי גם, שפטרוס מתייחס גם למאורע כל כך משמעותי, שהתקופה עכשיו שהוא חי אותה, כשהוא כותב את האיגרת, עומד להסתיים ומתחילה להיות תקופה חדשה לגמרי. אני מזכיר לכם שגם יהודים מחוץ לגבולות הארץ באו כל שנה בשלושת הרגלים לבית המקדש להשתחוות, איך שכתוב בתורה. והתקופה הזאת נגמרת. הקץ קרוב. כשאני קורא את זה היום, אנחנו קוראים את זה היום, למילה קץ יש משמעות לבנתי הרבה יותר משמעותית היום. אתם יודעים, כל התקופה מאז שישוע בא לעולם לפני כ-2,000 שנה, 2,000 שנה האחרונות נקראת לפי הכתובים אחרית הימים. אתם, העולם מחולק ל-6,000 שנה מהבריאה, 6,000 בערך. עברו 4,000 עד ישוע, ואלפיים שנים האחרונות, מ-4,000 עד 6,000, זה אחרית הימים, השליש השלישי, אחרית הימים. כתוב גם במעשה ראשים פרק ב', מאוד ברור. אבל יש ביטוי אחר שנקרא הקץ. הקץ זה סוף אחרית הימים, השנים האחרונות, קץ העולם. ויש המון נבואות על הקץ, לדוגמה, אנחנו יודעים שהצרה, שמדובר עליה הרבה בחזון יוחנן, היא תהיה בסוף, יהיו 7 שנים, מתוכם 3.5 שנים, הצרה הגדולה, תקופה הכי קשה, צרת יעקב, שזה הרבה שמות, הכי הכי קשה, שלא הייתה כמוה. כשאנחנו קוראים על קץ הימים, חשוב שנבין, לפי הבנתי, המציאות שלנו היום, גם בארץ, עלולה להרדים אותנו בקלות, בקלות רבה, בלי להתאמץ נרדם. ולצערי הרב, אני מכיר גם בארץ שלנו הרבה מאמינים ומאמינות רדומים. אני אומר לכם חד משמעית, מאוד קל לזהות את זה. עצום מאוד. למה? הכל שלב ורגוע. אם היינו שומעים שעוד שנה יהיה מלחמת עולם, אני מניח שהדברים היו משתנים, היינו מתייחסים לדברים אחר. עוד שנה, אין לנו זמן. אבל שהשיגה נראית רגיל, אולי נראה בסדר, עוד שנה ועוד שנה, אנחנו מדברים זה כל הזמן הרי. היום שלא תהיה נבנות, מי שלמד נבואה בתנ"ך ברית חדשה, מבין שכל הסימנים של קץ הימים מתגשמים לנגד עינינו. אני אומר, הסימן אולי הברור, המשמעותי ביותר, זה שיבת עם ישראל לארצו לפני 70 שנה, עד לפני 70 שנה, עם ישראל היה כמו עצמות יבשות בכל העולם. איפה מדינה? לא קיים. עובדה שזה קרה בניגוד לכל התחזיות. וכל יתר נבואות, אני לא אתחיל לפרט עכשיו, אני כשאתם מכירים את הנבואות, מלמדות שהקץ מאוד מאוד קרוב. כשאנחנו קוראים את זה, עבורנו זה הרבה יותר משמעותי. הסוף של העולם מאוד קרוב, נבין את זה. אבל בכלל לא מדובר במאות או אלפי שנים, זה בכלל לא לעניין. אני לא יודע כמה זמן, אבל לא הרבה זמן. אני אתן רק דוגמה קטנה, אמרת, אני יכול לתת הרבה, זה לא הנושא שלי. הנושא של נישואים חד מיניים, שאני מודה שאני עדיין לא נקלט לי במוח, זה דבר שלא היה לפני 20 שנה בעולם, לא היה קיים. לפני 20 שנה, 15 שנה. פתאום תוך זמן קצר ביותר של שנים. אתה אומר, מה קורה כאן? היום בעוד ועוד מדינות בעולם, אתם שומעים כל שני וחמישי, עוד נותנות אפשרות לדבר הזה. כל הנושא של ההומואים והלסביות, שבתורה הזה מכונה תועבה בין אלוהים, אנשים נותנים איזה לגיטימציה מוחלטת, עם כל יתר החטאים. מה ישו אומר? בן האדם יבוא כמו שהיה בזמן סדום, וחטאי המין של סדום ידועים לשמצה. לפני 20 שנה זה לא היה, גם לא לפני 30 שנה. היום זה מציאות, שהיא ממש לנגד עינינו, פשוט מדהים. ויש עוד הרבה דברים שבודקים אותם, הכל מלבד שאנחנו מאוד קרובים לקץ. תראו, חובתי לומר את הדברים, אוי ואבוי למי שנרדם. אני לא מקנה בו. אני לא מקנה. אני אומר את הדבר הכי משמעותי בחיים שלנו. הקץ קרוב. עכשיו, מה הוא אומר כאן? מה העצה שפטרוס נותן למאמינים? הוא אומר להם, לכן, היו צנועים וירים להתפלל. מה זה צנועים? כשבדקת המילה הזאת, יש לה גם כמה פרשנות אחרות גם באנגלית. צנועים, למה הכוונה? אפשר להסביר אותה בכמה דרכים בהקשר הזה. אני רוצה להבין את ההקשר שבו מדובר, המילה מופיעה. צנועים, כמה משמעות אני אסביר אותם. מצד אחד, הייתי אומר, להסתפק במועט. אתם יודעים, אדם יכול להיות עסוק בדברים של העולם הזה בלי סוף. לקנות ולהתעניין ולברר. כל הזמן בדברים של העולם, זה לא נגמר. צניעות אמיתית במובן הזה, תסתפק מה שיש לך, מה שצריך. אני הרבה פעמים אמרתי, להבנתי, אנחנו כמאמינים אמיתיים בישוע, לא מקדישים הרבה זמן למחיה. לא, זה טעות עקרונית. זה הדבר מהותי. נכון, צריך לי שלעבוד, שיהיה לנו כסף, אני מסכים, אין ויכוח. את המינימום שצריך, זה הכל. לא להיסחב בדברים האלה, זה לא המטרה. שלא נהיה שקועים במחשבות, בטרדות, לדברים, זה יעשה את דעתנו. אנחנו צריכים להיות כל הזמן בערנות רוחנית, כל הזמן. לא רק לפני סעודת האדון, שכל אחד אמור לבחון את עצמו כמובן, לא רק אז, כל הזמן לוודא, אני נמצא בערנות רוחנית. נדבר גם על התפילה תכף, להתפלל. אנחנו מבינים שעבור כל אחד מאיתנו, הדבר החשוב ביותר, מעבר לכל הדברים, אתם יודעים מה זה? להיות ברצון אלוהים. זהו זה. אני אומר לכם, זה אומר הכל. כשמאמין, מאמינה ברצון אלוהים, הכל מבורך. נקודה. זה מושלם. אתם יודעים, אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו. זה חובה של כל אחד מאיתנו. האם אני עכשיו, החיים שלי, מתנהלים ברצון אלוהים? שאלה רצינית. כל אחד שיבחן את עצמו. ואני אתן לכם, אני רוצה מיוחד לעזור לצעירים וצעירות שאולי פחות מנוסים. אחת הדרכים להבנתי הכי מדויקות לברר לגבי עצמנו, לשאול שאלה פשוטה. האם יש משהו עכשיו בחיים שלי שפוגע בחיים הרוחניים שלי? ואני אומר לכם חד משמעית. אם יש משהו, אפילו קטן, שפוגע בחיים הרוחניים, ואני לא רוצה לפרט בכוונה, בזה יש את רוח הקודש, משהו בחיים שלנו לא נכון. לא נכון. זה, באיגרת יעקב, שמה הוא אומר שם, פרק אחרון. מי שאומר, אלא, אני עכשיו יש לי הזדמנות להרוויח הרבה כסף, עצה לחוץ לארץ לשנה, להרוויח הרבה כסף, אני פותה את כל בעיית המשכנתא לכל החיים, ואני מסודר. שנה אחת. מה זה שנה לעומת כל החיים עשרות שנים? טעות איומה. כלומר, בשנה הזאת אדם אומר לעצמו, אני כביכול מפסיק להאמין, אני עושה כסף, אחרי זה אני אחזור כשאני מסודר. אין כזה דבר. אני אומר לכל אחד שיבדוק את עצמו, שאלה גורלית, אני אומר לכם, תמיד זה העסיק אותי, השעה זה העסיק אותי כל חיי וגם היום. האם אני ברצון עולה עם שתי הרגליים בדרך הנכונה, לא ימינה ולא שמאלה? כדי שנגיע לרמה הזאת, אנחנו צריכים לשקוד, להתפלל כל יום. אני חייב לספר על משהו קטן. תראו שאבא שלי היה רואה קהילה, הוא נפטר לפני הרבה שנים, ושהייתי צעיר בגיל תיכון וגם אחרי זה קצת, לא פעם, אני זוכר, ישבתי כאן גם, אבא שלי דיבר עם אנשים שונים שהתייעצו איתו. אני זוכר טוב, באותם מקרים שהייתי, בהרבה מקרים ברור שלא הייתי, לא הייתי נוכח בשיחה, אני שמתי לב שאחת השאלות הראשונות שאבא לשאל בן אדם, מאמין, מאמינה, שיש להם כל מיני קשיים להתמודדויות, הוא שאל אותו, תגיד לי, אתה נוהג להתפלל כל הזמן? האמת היא שאז לא בדיוק הבנתי את השאלה, אני מודה היום, אני מבין הרבה יותר טוב. אתה מקפיד להתפלל כל הזמן? זה לא עניין טכני, לעשות והתפללתי, זה משהו מאוד רציני. שמעל תפילה, הוא אומר כאן, תעשי בסוף פסוק, ערים להתפלל, ערנות רוחנית. תפילה זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. תפילה זה דבר חשוב מעין כמוה, אני מקווה שאני לא צריך להסביר את זה למי שיושב כאן. זה הקשר האישי, האינטימי, של כל אחד מאיתנו עם אלוהים, עם ישוע המשיח. אין לזה תחליף. להבין, כמו שאני תחליף לשיחות שלי אשתי, עם אשתי, השיחות בינינו, שאף אחד לא שותף אליהם, להבדיל לאלפי הבדלות, הקשר האישי עם אלוהים, ישוע, אין לזה תחליף. ואני יודע על קשר אישי ישיר, אנחנו שופכים הכל, כולנו יש התמודדויות וקשיים, אנחנו מבקשים שיעזור לנו בכל תחום ותחום, בכל משאלותינו, הוא מוכן לשמוע כל דבר שלנו. ואם אנחנו אמיתיים, אני חוזר, אם אנחנו אמיתיים, בתפילה נבקש, אם משהו בחיים שלי עכשיו לא בסדר, אנא תגלה לי. אני חייב להגיד לכם, צריך הרבה אומץ. כי יש לפעמים נטייה, אתם יודעים, לשים דברים בצד, לא להביא אותם, זה יותר נוח. זה לא נכון. ואני אומר לכם, אם מאמין, מאמינה אמיתיים עושה את זה, בשקידה היומית שלו, רוח הקודש שיגלה לו מיד, מיד, מה לא בסדר בחיים. אני אומר לכם חד משמעית, זה רוח הקודש. זה אלוהים, הוא מגלה את כל האמת. אם משהו לא בסדר, לתקן. ואני אומר לכם, אפשר להיסחף, להירדם. אני אגיד לכם עוד משהו אישי קטן, אני חייב לספר לכם. אני כל בוקר מתפלל, לפני שאני אוכל. עכשיו, בגלל שאני אוהב לבחון דברים, אני שמתי לב, אני אספר משהו אישי, ממש אישי. שמתי לב שהתפילה שלי אוטומטית לגמרי, שבערך חצי דקה, דקה, אני פחות או מתפלל אותו הדבר, ולפעמים לא שמתי לב שהתפללתי, אני מודה. לא שמתי לב. אמרתי, משהו כאן לא נכון. זה לא נכון, מה זה נתפלל, ואחרי חמש דקות, רק אני התפללתי, לא שמתי לב, זה אומר שהתפילה לא שווה כלום. הראש שלי כנראה בדבר אחר שאולי מעסיק אותי. וזה קורה לצערי. אמרתי, משהו כאן לא נכון אצלי. התפילה הזאת היא לא נכונה בין האלוהים, בכלל לא הקדשתי לה תשומת לב. מה חייבתי לעשות, אתם יודעים? אני אגלה לכם. זה מה שאני החלטתי. אני החלטתי כל בוקר להתפלל קצת שונה. כל תפילה מהלב ספונטני, לא שאני כתבתי למה. משהו אחר, איך שאני מרגיש, אבל לא לחזור לאותה תפילה, מצוות אנשים, לא. כי אין לזה שום ערך. אני חושב שגם אדם שכל יום מתפלל תפילת האדון, עם כל החשיבות של התפילה, זה עלול להגיע למצב של אוטומט. אתה בכלל לא שם למה שאתה אומר, אתה מפסס את הכל, מה זה שווה? למחות, שהוא מדבר כאן על להיות צנועים וערניים בתפילה, חיים רוחנים אמיתיים. אני אומר, אין לזה תחליף. אחת הסיבות שאנחנו באים לקהילה, לשמוע את דבר אלוהים, הוא אמור לדבר לנו באופן אישי, עם האוזניים הרוחניות פתוחות. וכמה חשוב ההתחברות שלנו, אחד עם השני. כמה חשוב ללמוד את דבר אלוהים, ישוע אומר לנו, תשקדו ותתפללו, תשקדו ותתפללו, פן תבוא לידי ניסיון. עכשיו זה מאוד ברור, אם מאמין או מאמינה, הוא לא מקפיד על השקידה, על הערנות הרוחנית, הוא ייפול. אל תתפלו, הוא ייפול, או היא תיפול, זה ברור לגמרי. אין דרך אחר. אבל כשעומדים על המשמר, ואלוהים איתנו, כן, אין סיבה שזה יקרה. למה ליפול? למה להסתבך? למה? אלוהים איתנו. ואני אומר, תראו, אני רק אקרא מקום אחד בלוקס, כמה הנושא הזה חשוב. תפתחו עכשיו בלוקס פרק כף א', אמרתי הפסוקים האהובים אליי, לוקס 21 כף א', עמוד 152, שימו למה שכתוב כאן, נקרא מ-34 עד 36. אגב, לוקס כף א' מקביל למתי 24, לפרקים נבואים, שם הדמיון רב. אז לוקס פרק 21, מ-34 עד 36, שנקרא בכל רם. רק ישמרו לכם, פנכבד לבבכם, בסובר, בשיכרון ובדאגות המחיה, ובא עליכם היום או פתאום. זה הזערה מישוע המשיח עצמו. שימו לב. כי כמו פח יבוא על כל היושבים על פני כל הארץ. בהפתעה מוחלטת. לכן שקדו בכל עת והתפללו למען תעצרו כוח להימלט מכל העתידות האלה ולהתייצב לפני בן האדם. כמה זה חשוב. זאת אומרת, אם אנחנו לא נעשה את זה, איך נחזיק מעמד? אנחנו צריכים באמת להתחזק, להיבנות, להיות מוכנים כל הזמן. אנחנו לא יודעים מה מצפה לנו, לא יודעים. אני מאמין שאם אנחנו בונים את עצמנו בצורה נכונה, ישוע אדון יעזור לנו להתמודד עם כל מצב, נוכל להיות חזקים. הוא אומר כאן כמו פח בהפתעה מוחלטת, כמו שבעל חיים נופל למלכודת, הוא לא מוכן, אבל אז זה מאוחר מדי. ישוע אומר לנו אמת מאוד מאוד חדה, שניים יהיו באותה מיטה, אחד יילקח, אחד יישאר. לא, באמצע הלילה, פתאום אישה תקום, איפה בעלה? בעל יקום, איפה אשתי? נעלמות. שניים עובדים ביחד, אחד נעלם. שניים בשדה, אחד נעלם. הפתעה מוחלטת. הפתעה עבור מי? עבור מי שלא מוכן. אנחנו לא צריכים להיות מופתעים, לא? אם אנחנו כל הזמן ערניים ושוקדים, למה להיות מופתעים? והייתי אומר ככה, אני שמעתי לא פעם מאמינים מאמינות שמאוד מוטרדים מהקץ. מאוד מפחיד אותם. באמת, נבואות קצמים מאוד לא נעימות. ממש לא נעים ולא פשוט לקרוא אותם. ואומרים רק, אם הקץ קרוב, אז בואו לא נעשה שום דבר, בואו רק נתכונן. בשביל מה להתחתן? בשביל מה להביא ילדים? יבוא סוף העולם. זה גישה לחלוטין מוטעת להבנתי. אני פגשתי מאמינים שככה חושבים, ומתנהגים ככה. זה לא נכון. אני אומר, מצד אחד, לחיות חיים רגילים, כאילו שיש יעבוד הרבה שנים, מה זה משנה מתי יבוא? ביום, בלילה, מחר, בקיץ, בחורף, מה זה משנה? אדם שמוכן כל הזמן, הוא לא מופתע, מתי שישו יבוא ברוך הבא. כלומר, מצד אחד לחיות את החיים הרגילים, מה צריך לעשות? מי שהולך ללמוד, אז זוכר שאני התחלתי ללמוד, זה היה לפני המון שנים, שהייתי בן 24, אבא שלי אמר לי, הוא כבר היה זקן, משה, מה אתה מתחיל ללמוד עכשיו? עכשיו, אני מדבר שלפני כמה, 40 שנה, אני יודע, כאילו מבחינתו, הקצמה עכשיו להתחיל להשקיע הזמן, אבל זה לא הייתה ראייה נכונה. זה לא נכון. אני למדתי, טוב, סיימתי גם לעבוד, לא רק ללמוד. אנחנו לא יודעים. לחיות את החיים הרגילים, להתחתן, להביא ילדים לעולם, לבנות את עצמנו, כל מה שצריך. בלי לחץ. אבל להיות ערני ומוכנים, לשלב את זה, זה המצב הנכון. כשישוע יבוא, שנהיה מוכנים. אני לא רוצה להמשיך הלאה, אמרתי לפסוק הבא, פסוק בפני עצמו, בוא נעצור כאן. אם מישהו רוצה, יש לך משהו, בבקשה. טוב, אני חושב שהדברים ברורים. אז יש לנו חצי שעה עד שמונה, כבר יש לי עוד כאן עד שמונה. בואו כרגיל, ניפרד לקבוצות, נמשיך הלאה, כמובן.